אנחנו בביצה דף ג' עמוד ב', ואנחנו ראינו אתמול, הבאנו ברייתא שאמרה שביצה שנולדה ביום טוב אסור לטלטל אותה, וספיקה אסורה, ואם נתרבה באלף כולן אסורות. אמרנו, למה ספק ביצה שנולדה ביום טוב אסורה? לפי רבא זה מסתדר, כזה ספק דאורייתא, אבל לפי רב יוסף ורב יצחק, למה הספק אסור? לכאורה זה צריך להיות ספק באיסור דרבנן, וזה צריך להיות מותר. אז אמרנו שמדובר על ספק טריפה. אמרנו, אם מדובר על ביצה של ספק טריפה, אז למה כתוב שאם נתרבה באלף כולן אסורות? כשזה היה ספק יום טוב, אז הבנתי שזה לא בטל באלף, כי זה דבר שיש לו מתירין. ורשי הסביר לי שדבר שיש לו מתירין מדרבנן אסרו אותו, כי הם אומרים, אל תאכל אותו באיסור על ידי ביטול, חכה, יש לך היתר ללא ביטול. אבל עכשיו, שאתה אומר לי שמדובר פה בספק טריפה, אז זה דבר שאין לו מתירין, אז למה זה לא בטל ברוב? מה תאמר לי, ביצה היא דבר חשוב? ביצה היא רק דבר חשוב, לפי, אם אתה אומר, כל שדרכו למנות שנינו. רק שנייה בבקשה. כל הכבוד. אבל לפי רב יוחנן שאמר את שדרכו למנות, דהיינו במשנה באורלה, כשאנחנו מדברים על דברים החשובים שלא בטלים, רבי מאיר אומר לי שזה לא רק דברים ספציפיים, אלא כל דבר שדרכו למנות הוא לא בטל. והשאלה היא, האם רבי מאיר אמר את שדרכו למנות, דהיינו דווקא דברים שאין אדם שמוכר אותם בהשרה, ואז ביצה היא לא כלולה בזה? אבל אם אני אומר כל שדוקו, היה השאלה מה רבי מאיר אמר. אם הוא אומר כל שדוקו למנות, אז המשמעות היא כל שיש בני אדם שמקפידים למכור אותו במניין, אז גם כן ביצים, יש הרבה אנשים שמונים אותם אחד אחד, לא כולם מוכרים ככה, אבל הרבה מוכרים ככה. ואז אם אתה גורס בשיטת רבי מאיר שכל שדרכו למנות, דהיינו כל דבר שיש בני אדם שמונים אותו, אז הוא דבר חשוב, אז אני מבין למה הביצה של הטריפה לא בטלה, כי היא דבר חשוב. אבל לפי רבי יוחנן שגורס בשיטת רבי מאיר את שדרכו למנות, דהיינו את הדברים שאין בן אדם בעולם שמוכר אותם בעומד, אז אם ככה ביצה, לא כולם מונים את הביצים כשהם מוכרים, יש בני אדם שמונים, ויש גם בני אדם שלא מונים. ואם כן, אז למה שביצה במשנה שלנו לא תיבטל? זו השאלה של הגמרא. ופה אנחנו אוחזים חמש שורות מלמטה, אמר רב פאפה. שלמה, אתה יכול לעשות את זה לבד. אמר רב פאפה, אז רב פאפה עכשיו בא לתרץ למה בברייתא כתוב שביצה שנתרבה באלף כולן אסורות, אם מדובר על ספק טריפה. היי, טענה, טענה דליטרה כציות, אתה צודק. זה לא אחד מהתנאים שציטטנו מהמשנה באורלה, אבל זה טענה אחר מה שאומר במשנה בנוגע לליטרה קציות, הוא מלמד אותנו שיש עוד דברים שהם נחשבים דבר חשוב. וזה התנא ששונה את שיטתו לגבי ליטרה קציות, דאמר, כל דבר שבמניין אפילו בדרבנן לא בטל, וכל שכן בדאורייתא. זו שיטת אותו תנא דתנן. כתוב במשנה בתרומות, ליטרה קציות שדרסה על פי עיגול, לבן אדם היה טעינים שהם התייבשו והוא רוצה לעשות מהם עוגות טעינים, היו דורסים את הטעינים ועושים מהם מהן עוגות כמו גבינה, עושים מה שנקרא עיגול דבילה. אז הוא היה לו ליטרה של קציות והוא לקח אותם דרסם על אחד מהעיגולים, זאת אומרת יש לו מלא חביות מלאות טעינים שדורסו אותם, והוא לקח ליטרה אחת ודרס אותה על אחד מהחביות, הוסיף אותה לאחד מהחביות. עכשיו ישנו בעיה, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים הליטרה הזו, אנחנו היא הייתה טבל, ואני לא יודע איפה הוא דרס אותה. לטרקציות שדרסה על פי גול ואינו עוד לא מוטל, לך תשכב, זה עוד לא בוקר מוטל. ליטרה קציות שדרסה על פי עיגול ואינו יודע באיזה עיגול דרסה, על פי חבית ואינו יודע באיזה חבית דרסה, על פי כברת ואינו יודע באיזו כברת דרסה. אז הוא דרס את זה לאחד מאלה, או לעיגול או לחבית או לכברת, הוא לא יודע איפה. הוא יודע שזה השכמה העליונה של אחד מהעיגולים או אחד מהחביות או אחד מהכברות. רבי מאיר אומר, כולם מסכימים שיש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל יש מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה מה סברו רבי אליעזר ורבי יהושע. אז רבי מאיר אומר, המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע הייתה שרבי אליעזר אומר שלמרות שבעצם אני לא ברור לי, אני לא יודע על איזה חבית, או אני לא יודע איזה עיגול, אבל אני יודע שזה השכבה העליונה. תשאל אותי האם השכבות התחתונות של כל העיגולים או של כל החביות מותרות, כן, אין לי ספק דימו אצלם. אז רבי מאיר אומר, רבי אליעזר אומר, אבל שיטת רבי אליעזר היא שרואין את העליונות כאילו הן פרודות, והתחתונות מעלות את העליונות. גם אם אין לי 100 חביות, מה שאני עושה זה, אני מתייחס לא רק לשכמה העליונה, אלא אני מתייחס גם לשכבות הבאות, ואני עושה כאילו כל השכבות היו פרודות אחת מהשנייה, והמונח לפניי לא רק, בוא נאמר יש לי פה 30 עיגולים, אבל כל עיגול יש בו איזה 5 שכבות, אז אני מתייחס לזה לא רק כאילו יש לי 30 עיגולי דבילה, שהרי רק השכבה העליונה היא בספק שלי, אלא אני מתייחס לזה כאילו אני מפריד את כל השכבות, ואז התחתונות, גם השכבות התחתונות, אני מונה אותם, לצרף אותם, לראות האם יש לי כשיעור פי 100, לבטל את העליונות, והתחתונות מעלות את העליונות. כן? עכשיו אני אמרתי דבר אחד שהוא לא מדויק. אני אמרתי שמדובר פה בטבל, זה לא נכון, מדובר פה בתרומה. הוא לקח ליטרה קציות של תרומה ודרס אותה על פי החבית, ותרומה בטלה באחד ומאה. עכשיו אם אין לו אחד ומאה, מה? אני לא זוכר. מה? בסדר. אז רבי מאיר אומר, לפי רבי אליעזר, למרות שבעצם מבחינת המציאות אין לי באמת ספק אם השכבות התחתונות מעורב בהן התרומה, אבל כשאני מחשב האם זה בטל או לא, אני מתייחס לזה כאילו כולם בספק, כל השכבות. ואז בוא נאמר יש לי 5 שכבות, אז יש לי, אמרנו, 30 חביות עם 5 שכבות, אני מתייחס לזה כאילו יש לי פה 150 עיגולים, ואז השכבה העליונה בטלה. למה? למה אני מקל ככה? כי תרומת פירות היא דרבנן. אז אני מקל בעלתה. אז זה ככה רש"י כותב. הלאה. רבי יהושע אומר, תהיתי? רבי יהושע אומר, זה המשך שיטת רבי מאיר במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי יהושע אומר, אם יש שם 100 פומין יעלו, ואם לאו, הפומין אסורין והשוליים מותרים. הוא אומר, אין סיבה לצרף את שאר השכבות בביטול, שהרי אין לי ספק בשאר השכבות, אז אני צריך 100 שכבות עליונות, מה שנקרא 100 פומין, 100 פי החבית, ואז זה בטל, אחרת לא. אז אחרת אני אומר זה לא בטל, וממילא השכבות העליונות של כל החביות או של כל העיגולים אסורים, ושאר השכבות מותרות. ככה רבי מאיר מגדיר את המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי יהודה אומר המחלוקת שלהם היא לא ככה בכלל, אלא רבי אליעזר אומר אם יש שם מאה פומין יעלו, ואם לאו הפומין עשויים משוליים מותרים. זאת אומרת הוא אומר שמה שרבי מאיר אמר זה שיטת רבי יהושע, זה בעצם שיטת רבי אליעזר, כן? רבי יהושע אומר אפילו יש שם 300 פומין לא יעלו. רבי יהושע אומר גם אם יש לי 300 חביות זה לא בטל. למה? כי פי הכלי זה דבר שיש בו מניין ולא בטל. אייזד רבנן, לא מעניין אותי. אז זאת אומרת מה אומר לי לפי מה? או יפה. בוא נחזור שנייה לרש"י בעמוד הקודם, שש שורות מלמטה. היי תנא, סוף השורה, תנא דאיירי גבי ליטרק ציות הוא דאמר, תהיתי? כל דבר שיש בו מניין אפילו במידי דרבנן כגון ליטרק ציות דאיירי בתרומת פירות דרבנן לא בטיל כדי מפרש לקמי, וכל שכן ביצה טריפה. אז השיטה הזאת, זו השיטה שאני רוצה לייחס את הברייתא, שהברייתא היא לפי רבי יהושע בשיטת רבי מאיר, שהוא אומר כל דבר שיש בו מניין, לא את לא שיטת רבי יוחנן או ריש לקיש בשיטת רבי מאיר, עת שדרכו למנות כל שדרכו למנות, אלא כל דבר שיש בו מניין. עכשיו החביות והעיגולי דבילה הם דברים שיש בהם מניין, שיש כללית יש מציאות שסופרים אותם. עכשיו מסיימת המשנה עוד נקודה שלכאורה הייתה ברורה מהרישה, דרסה בעיגול ואינו יודע באיזו עיגול דרסה, דברי הכל יעלו. אמרת הגמרא, מה זאת אומרת? דברי הכל, היינו פלוגתיו, מה אמרת? כולם מסכימים שזה בטל? הרי זה בדיוק הייתה המחלוקת, אמר רב פאפה הכי כמה. פשט במשפט האחרון במשנה הזה, דרסה בעיגול ואינו יודע באיזה מקום עיגול דרסה. כשיש מציאות שהוא לא יודע איפה זה מונח בעיגול דבילה, היא לצפונה, היא לדרומה, דברי הכל יעלו, כי אז באמת כל העיגול כלול בספק. אז עכשיו אנחנו רצינו ליישב שמה פשט בברייתא. הברייתא מדברת על ספק טריפה, למה זה לא בטל, למה נתרבה באלף כולן אסורות, כי זה הברייתא היא שיטת רבי יהושע לפי ההסבר של רבי יהודה, שדבר שיש בו מניין לא בטל, כמו העיגולי דבילה. ממילא גם כן הביצה יש בה מניין והיא לא בטלה. ברור? אני לא זוכר, אתה אומר עוד הגדרה, אני לא זוכר אם זו ההגדרה שם. הלאה? ואז כל דבר שיש בו מניין. אני לא בטוח בדיוק מה ההגדרה שיש בו מניין. אוקיי, בסדר. בסדר, כן. כן. רב אשי עכשיו יתרץ תירוץ אחר. זאת אומרת, התירוץ הראשון היה שמדובר על ספק טריפה. רב אשי אומר לי תירוץ אחר בפשט לפי שיטת רבי יוסף ורבי יצחק. שאלנו, הרי לדבריהם זה גזירת רבנן, אז למה ספק אסור? אומר רב אשי, רב אשי אמר, לעולם ספק יום טוב ספק חול, אבי דבר שיש לו מתירים, וכל דבר שיש לו מתירים, אפילו בדרבנן לא בטל. מה הייתה השאלה במקור? למה ספקה אסורה? הרי זה ספק דרבנן, ספק דרבנן לכולה. לפני השאלה למה זה לא בטל באלף, אומר לנו רב אשי, אומר רשי, רב אשי אמר לעולם הדקטני וספיקה אסורה, ספק יום טוב ספק חול כאמר, ודקה שלך לרבי יוסף ולרבי יצחק ספק דרבנן ולכולה, החזין הנחום ראויל ויש לו מתירין למחר. זאת אומרת, לא רק בשאלה של ביטול אני אומר דבר שיש לו מתירין אסור, אלא גם כן בספק דרבנן שיש לו מתירין אני אומר אסור. אפילו בדרבנן כגון ביצה דגזירת פירות הנושריני לא בטלה בתערובתה, וכי הרי דבביטולה מחמרינן מי הייתה, בספקה נמי מחמרינן מי הייתה. ברור? כן, לא סתרנו את התירוץ הקודם, רב אשי נותן לי תירוץ שיותר, כאילו, מסתדר יותר. אבל זה גם חידוש. הלאה? רב אשי אמר חידוש, לא רק שדבר שיש לו מתירין לא בטל, אלא גם אני אומר ספק דרבנן נחומרה. אוקיי, זה חידוש. בסדר. תניה, אחרים אומרים משום רבי אליעזר, ביצה תאכל היא ואימה. אנחנו מתחילים סוגיה חדשה בעצם. אחרים אומרים ביצה תאכל היא ואימה. אפשר לאכול את הביצה שנולדה ביום טוב ואת אימא שלה. ומה יסקינה? אילה אמא בתרנגולת עומדת לאכילה, פשיטה דהי ואימא שריה. מה החידוש? מה הבעיה? אני יודע שבית שמאי אומרים לי שביצה עומד לאכילה, אז תרנגולת עומד לאכילה, אני יכול לאכול אותה, אני יכול לאכול את ביצתה. אז מה הברייתא הוסיפה לי פה? אלא בתרנגולת עומד לגדל ביצים, היא ואימא אסורה. אין מי שמתיר אותה. כן? אז אם היא עומדת לגדל ביצים, אז כמובן יש לי דין מוקצה. מה שייך לומר לי שהיא ואימא מותרים? עכשיו בעצם הרי היה לנו את שיטת רב נחמן במשנה, שאמר שמדובר פה בתרנגולת עומד לגדל ביצים, והסיבה שהביצה מותרת זה כי בית שמיים מתירים נולד. אבל רבי אליעזר אומר לנו בסוף המסכתה שיש דין מוקצה. עכשיו אם יש דין מוקצה, אז הוא לא יכול להתיר לי ביצה שנולדה מתרנגולת עומד לגדל ביצים. אז אומרת הגמרא, מה רבי זירא? תאכל אגב אמא. אם אתה אוכל את אמא שלה, אתה יכול לאכול גם אותה. היכי דמי, אמר אביי, כגון שלקחה סתם. יש מציאות של תרנגולת שלא מוגדרת, הוא קנה אותה ערב חג, והוא לא הגדיר אם הוא מתכנן להשתמש בה לגדל ביצים או לאכול ביצותיה. נשחתה הוברד לגדל ביצים עומדת, הוברד לאכילה עומדת. לא נשחתה הוברד לגדל ביצים עומדת. אז לפי רבי זרע, לפי אביי, הפשט הוא תרנגולת תאכל היא ואימה, זה תרנגולת ביצה תאכל היא ואימה, זה מדבר על תרנגולת שלא הוגדרה אם היא לאכילה או לגדל ביצים, ובגלל זה אני צריך לומר לך מה? יפה. רב מרי אמר גוזמה קטני. לפעמים המשניות מדברות בלשון הגזמה, שהם בעצם רוצים לומר תאכל את הביצה, תאכל את האמא, תאכל מה שאתה רוצה. אז הוא אומר גוזמה קטני דתניה. אחרים אומרים משום רבי אליעזר, ביצה תאכל היא ואימה ואפרוח וקליפתו. מהי קליפתו? אילה עם הקליפה ממש, קליפה בת אכילה, אף אחד לא אוכל את הקליפה. אלא אפרוח בקליפתו, אתה תאמר לי, הפשט הוא שאתה יכול לאכול את האפרוח בתוך הקליפה? לא שייך. למה? כי כולם מסכימים שאפרוחים בתוך הקליפה יש להם דין שרץ, הם עוד לא נחשבים ציפור. אז זה לא יכול להיות. אלא אני מדלג שתי שורות, אלא אפרוח וקליפתו גוזמה. החנמי תאכל היא ואימה גוזמה. כן? מזה שכתוב אפרוח וקליפתו, אין הכוונה אפרוח בקליפתו. כי הרי אפרוח בקליפתו זה אסור. יש זה דין שרץ. עכשיו, יש שאלה מתי האפרוח מאבד את השם שרץ. רב אליעזר בן יעקב אומר, גם אפרוח שיצא מקליפתו כל עוד שהוא לא פתח את העיניים הוא אסור. רבנן אומרים, נראה את זה, זה בהמשך סוגיה, רבנן אומרים שהוא לא אסור ברגע שהוא יצא מקליפתו. אומרת הגמרא, אני חוזר לשורה הצרה האחרונה, עד כאן לא פליגי רבנן על יד רב אליעזר בן יעקב, ולאחד יצא לאוויר העולם. כשהוא יצא מהקליפה והוא עוד לא פקח את העיניים, אז רבנן אומרים, הוא כבר מותר באכילה על ידי שחיטה, ורב אליעזר אומר, בן יעקב אומר, כל עוד שהוא לא פקח את העיניים הוא אסור. אבל אחד לא יצא לאוויר העולם, לא פליגי, גם הם אוסרים את האפרוח בתוך קליפתו, אין מי שמתיר את זה. אז כשיש לנו את הציטוט בשם רב אליעזר, ביצה תאכל היא ואימה ואפרוח וקליפתו, זה לא יכול להיות אפרוח בתוך קליפתו, שהרי אין מי שמתיר את זה. אז מה הפשט אפרוח וקליפתו? צריך לומר שזה גוזמה, ואם כן, אז גם כן. ביצה תאכל היא ואימה, זה גם כן גוזמה. ברור? תאכל אותו, תאכל את האמא, תאכל את האבא, תאכל מה שאתה רוצה, הכל מותר. כשאני אומר תאכל אותו, תאכל את האמא שלו, אני אומר את זה בלשון גוזמה. אני בא להדגיש, זה מותר. מה? כמו שאני אומר לך, תאכל אותו, תאכל את הקליפה, אני לא מתכוון תאכל את הקליפה. אני מתכוון, הוא לגמרי מותר. ככה כשאני אומר תאכל אותו, תאכל את האמא שלו, אני מתכוון, הוא לגמרי מותר. איתמר. אז סיימנו עם הציטוט הזה. זאת אומרת, אנחנו התחלנו עם ציטוט ברייתא אחת שביצה שנולדה ביום טוב אסור לטלטל אותה, ספיקה אסורה ונתרבה באלף כולן אסורות. הגדרנו את הברייתא הזו בשתי דרכים. או שמדובר פה על ספק טריפה וזה אסור כי זה לפי התנא שאומר שכל דבר שיש מי שמונה אותו תנא דליטרא קציעות אז הוא לא בטל. או לפי רבשי, מדובר פה על ספק כפשוטו בברייתא, ספק יום טוב, וזה אסור, כי זה דבר שיש לו מתירים, ודבר שיש לו מתירים, לא רק שהוא לא בטל, אלא גם כן בספק דרבנן, אני לא מתיר אותו. הבאנו עוד ברייתא, בשם רבי אליעזר, ביצה תאכל היא ואימה. פשט ראשון, זה שמדובר פה על תרנגולת שלא הוגדרה עם קנות על האכילה, או לגדל ביצים, אז כשתאכל את אמא שלה, תגדיר שהיא קנית אותה לצורך אכילה, ואז מלא ביצה שלה מותרת. וזה מאוד מעניין שגם שזה לא הוגדר לפני היום טוב, זה כן מוגדר ביום טוב למפרע. רבי זרע אומר, הכוונה היא, רב מורי אומר שזה גוזמה קטני, והוא מוכיח את זה מהברייתא פה שרבי אליעזר גם מוסיף ואומר, אפרוח בקליפתו, לא שייך לומר שזה אפרוח בקליפתו, אלא הכוונה היא גוזמה. תאכל את אפרוח, תאכל את הקליפה. אז גם פה זה גוזמה, תאכל אותו, תאכל את אמא שלו. איתמר, ציטוט שלישי, שבת ויום טוב, אם יש לי שבת ויום טוב, סמוכין זה לזה, בין אם זה יום טוב ביום שישי, או יום טוב ביום ראשון, לא משנה אם יום טוב קודם לשבת, או שבת קודם ליום טוב, אומרת הברייתא, רב אמר, זה לא ברייתא, זה ציטוט הלכתי, סליחה, רב אמר נולדה בזה אסורה בזה. ביצה שנולדה בשבת אסורה ביום טוב של יום ראשון, ביצה שנולדה ביום טוב של שישי אסורה בשבת. ורבי יוחנן אמר נולדה בזה מותרת בזה. סתם ככה רב ורבי יוחנן הלכה כמי? הלכה כרבי יוחנן, נכון? נצטרך לראות עכשיו פה מה, כמו מי תהיה הלכה. נעימה כסבה רב קדושה אחת היא. האם שיטת רב זה שכשיש לי שבת ויום טוב סמוכים אני מתייחס להם כקדושה אחת? ועם הרב הלכה כארבעה זקנים וליבד רבי אליעזר דאמר שתי קדושות הן. רב, יש לנו ציטוט כזה, מה? אז יש לנו המשנה בעירובין מדברת על כל מיני סיטואציות, האם אתה יכול לערב, לעשות עירוב לשני כיוונים בשני ימים טובים, ביום טוב ראשון יום טוב שני, בשבת ביום טוב. רב שם אומר לנו שההלכה היא כארבעה זקנים, ולפי שיטת רבי אליעזר דאמר שתי קדושות הן, שרבי אליעזר אומר ששבת ביום טוב הם שתי קדושות, שאתה יכול לערב לשני כיוונים כשיש לך שבת ביום טוב סמוכים זה לזה. אני כן מכיר בכך שזה שתי קדושות. אין לי הפסקה ביניהם. אם יום טוב, אז יום טוב הולך עד השבת, ושבת הולך עד היום טוב. למרות שאין לי הפסקה של חול ביניהם, אני יכול לקנות עירוב לשני כיוונים. עכשיו, אז אם רב פוסק ככה, לא יכול להיות שהפשט של רב בא... מה? אני גר בעיר, אני רוצה ביום טוב ללכת 2,000 אמה מזרחה מהעיר, אז אני מניח עירוב אחד, ואני אומר שהעירוב הזה יקנה לי שביטתי בסוף התחום שבת, בסוף 2,000 אמה לכיוון אחד ליום טוב, ואז אני חוזר לעיר ביום טוב עצמו, ואני התניתי לפני היום טוב שבבין השמשות של שבת אני רוצה שהעירוב לכיוון מערב יקנה לי, ואני אוכל ללכת בשבת 2,000 אמה לכיוון מערב. אז האם אני יכול לעשות כזה דבר או לא? רבי אליעזר אומר כן, כי זה שתי קדושות. יש קדושת יום טוב שחלה עליו ביום שישי, יש קדושת שבת שחלה עליו בשבת. אתה יכול לערב לשני כיוונים, שביום טוב תוכל ללכת 2,000 אמה יותר מזרחה, ובשבת תוכל ללכת 2,000 אמה יותר מערבה. למה? כי זה שתי קדושות שונות. אני לא יכול באותו יום לעשות שתי כיוונים. באותו יום אני לא יכול. העירוב זה רק לכיוון אחד, לשבת או ליום טוב אחד. אני רק יכול לקנות עירוב לכיוון אחד. השאלה היא, כשיש לי שבת ויום טוב סמוכים, מאחר ואין לי הפסק של חול ביניהם, האם אני מתייחס לזה כקדושה אחת ארוכה או כשתי קדושות? אז למה רב אומר לי שביצה שנולדה בשבת אסורה ביום טוב? ביצה שנולדה ביום טוב אסורה בשבת. הטעם לא יכול להיות כי הוא סובר שזה קדושה אחת, שהרי הוא עצמו פסק ששבת ביום טוב הם שתי קדושות. אלא, הכה בהכנה דרבה כמיפלגי. רב אית להכנה דרבה, ורבי יוחנן לת להכנה דרבה. זו המחלוקת פה. רבה אומר לי שהכנה בידי שמיים אסורה מיום טוב לשבת, מדאורייתא, נכון? שרבה אמר לי שסעודת שבת צריכה הזמנה מבעוד יום של חול. גזירת הכתוב, כן? שסעודת שבת היא כל כך חשובה, אני צריך להכין אותה, והכינו אותה אשר יביאו, היא צריכה להיות מוכנה מבעוד יום של חול. ההכנה שלה הייתה בידי שמיים, זה לא מעניין אותי. עכשיו, זה קצת שונה מההכנה דרבה, כי ההכנה דרבה הייתה, אם ביצה נולדה לי בשבת, אני אומר, כדי שביצה תיוולד לי בשבת, היא הייתה צריכה להיגמר בתוך התרנגולת אתמול. כל ביצה דמתיילדה הידנה מאתמול גמרה לה, נכון? והגמירה הזו בתוך התרנגולת נעשתה בעצם ביום שישי שהיה יום טוב. הגמירה הזו שהיא הכנה בידי שמיים, היא אסורה, כי אין יום טוב מכין לשבת. עכשיו אנחנו אומרים דבר אחר, שלידת הביצה היא גם כן הכנה. הרי אם הביצה נולדה לי ביום טוב שהיה ביום שישי, זאת אומרת שהביצה הזו כבר נגמרה בתרנגולת ביום חמישי, נכון? כל ביצה דמתיילדה הידנה מאתמול גמרה לה. יום חמישי היה יום חול. מה אני אומר עכשיו? שלידת הביצה ביום שישי שהוא יום טוב, הלידה עצמה זה גם סוג של הכנה. אז נוצר מצב שהלידה ביום טוב הכינה כדי שאני אוכל לאכול את הביצה בשבת. אז זה עוד רובד על שיטת רבה. כן? לא הבנתי. רבה היה אחרים, בסדר, אבל אנחנו אומרים רב הולך כמו השיטה שרבה גילה לנו. קטנאי, מה? בסדר, אני רק אומר, זה תוספת במה שאנחנו יודעים בהגדרה של הכנה דרבה. קטנאי, בעצם אנחנו עכשיו נראה שזה מחלוקת תנאים. כתוב בברייתא, נולדה בשבת תאכל ביום טוב, ביום טוב תאכל בשבת. רבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר, עדיין היא מחלוקת, שבית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכל. כן? אז רבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר, המחלוקת בית שמאי ובית הלל היא לא רק באותו יום ביצה שנולדה ביום טוב, אלא גם כן האם ביצה שנולדה ביום טוב תהיה מותרת גם בשבת. רבי יהודה אומר, המחלוקת במקומה עומדת, ואז ממילא לפי בית הלל זה אסור, וזו שיטת רב. תנקמה אומר, לא, אם זה נולד ביום טוב, כל המחלוקת בית שמאי ובית הלל זה אם זה מותר בו ביום, אבל למחר זה ודאי מותר. אז ההגדרה, האם יש לנו הכנה דרבה, זה מחלוקת תנאים, וזה גם המחלוקת רב ורבי יוחנן. ככה הגמרא מסבירה. סיפור, ושפיזחני דרבידה ברהבה, הבו להנח ביצים מיום טוב לשבת. הבעל הבית שירח את רבידה ברהבה, היו לו ביצים שנולדו ביום טוב, שהיה יום שישי, ואז בשבת הוא רצה לאכול אותם, עתה לקמי. הוא בא לפני רבידה ברהבה, שואל אותו בשבת, אמר לי, מי להתביני, הידן אב נחלינו למחר. הוא אומר לו, ביום טוב נולדו לי ביצים, היום יום שישי, האם אני יכול לצלות אותם? הרי האם אני יכול לקחת אותם לצלות כדי שאני אוכל אותם מחר בשבת? כן, אני מבין שהביצה שנולדה ביום טוב אסורה עליי, אבל האם אני יכול לפחות לצלות אותה כדי לאכול אותה מחר בשבת? אמר לי, מה דעתך רב רב יוחנן הנחה כרב יוחנן? אתה רוצה לומר לי שזה מותר בשבת כי כשיטת רב יוחנן, אפילו רב יוחנן לא קשר אלא לגומה למחר. אבל ביומי לא, גם רבי יוחנן לא התיר לך היום להתחיל לצלות אותה. לך פשוט שמחר מותר, למה? כי הלכה כרבי יוחנן, אבל גם רבי יוחנן אוסר עליך היום לטלטל אותה, כמו שראינו בדף הקודם, שטלטול, שמוקצה אסור בטלטול. אומרת הגמרא, והתניא, עכשיו ישנו גם ברייתא, שם סייעת אותנו, אחת ביצה שנודה בשבת ואחת ביצה שנודה ביום טוב, אין מטלטלין אותה, לא לחסות בית הכליב, לא לסמוך בקרי המיטה. זה הברייתא שראינו בעמוד הקודם, נכון? בסדר. סיפור שני, ושפיזח ניד רב פאפה, ואמרי לה, הוא גברא דעתא לקמי דרב פאפה. הבו להנח ביצים משבת ליום טוב. אז נולדו לו ביצים בשבת, והוא רוצה לאכול את זה ביום ראשון שהוא חג ביום טוב. עמאת לקמי, אמר לי, מה למחלינו למחר? שאל אותו בשבת, האם אני יכול לאכול אותה מחר ביום טוב? אמר לי, זילה עדנה ותה למחר. הוא אמר לו, תעשה לי טובה, תחזור אליי מחר. דרב לא מוקי אמורה עלי מיום עתה ולחברי משום שיחות. כשברגע שהוא עשה את אותו יום יום טוב, דהיינו ברגע שהוא אכל את הסעודה של יום טוב, הוא לא היה מוכן להעביר שיעור, כי הוא אמר, אני כבר אכלתי ושתיתי בסעודה, אז אני לא רוצה להעביר שיעור. רשי, משום יש שתי רשי חשובים פה, מיום התו לחברי, שורה אחת מלמטה, כלומר מי שעשה היום יום טוב דהיינו לאחר סעודה, הוא לא היה מוכן להעביר את השיעור מאותו יום טוב. אומר לנו רשי, מהי ההגדרה של עשיית היום כיום טוב? אכילת הסעודה. הוא לא היה מעביר שיעור מזמן שהוא עשה את אותו יום יום טוב, מהזמן שהוא אכל את הסעודה עד למחר. אז זה רשי חשוב. כי אנחנו מכירים את הגמרא במגילה, שאומרת שיום טוב בהגדרה, הכוונה היא אסור במלאכה. נכון? הגמרא אומרת, כשרצו להתקין את פורים, רצו להתקין את זה יום טוב, אסור במלאכה. בסוף אנשי הדור לא הסכימו לקבל את זה כאיסור מלאכה, אז פורים לא מוגדר כיום טוב. בפורים כן יש לי סעודה. פה אנחנו רואים שההגדרה של יום טוב זה גם כן מוגדר כסעודה. אומר לנו רש"י, משום שכרות, דרב אורויה היה מורה בדרשה שלו, כדאמרינן בכריתות, ושיכור אסור להורות, הכתיב יין ושחר על תש, והכתיב להורות את פני ישראל. אז אומרת הגמרא, כי אתה למחר, כשאותו בעל הבית בא לפני רב פאפה למחרת, אמר לי, ונמשיך פה מחר, אתה צריך ללכת, נכון? בסדר. אז אנחנו פה נמשיך בעזרת שם מחר.